של החיילים גלי צהל
ברוכים שבח חסד וסולידריות לכל היושבים לכל האוחזות ולא הרבות בעומר ודברים אנחנו נתפנה ונעשה למען גברות בנחת רוח ולכן הלילה השעה הקרובה חלק שני שהוא גם אוטונומי לגמרי זאת אומרת מה זה אוטונומי? עצמאי לגמרי עומד בפני עצמו על חייו פועלו, ירושתו, תפקידו של מר ביל גראם. לא גנרל בצבאות גדולים, לא תיאורטיקן המפלגה ב-1917, מרגן, בעל מקום, כמו שקוראים לזה. בעל הבית, הוא הבעל הבית של המקום. במקרה המקומות שלו היו המקומות שבעצם שם קרו כל הדברים שבזכותם ה-60s היו מה שהם, והשפיעו את מה שהם משפיעים עד היום, כמובן, לא צריך להגיד ולא צריך, זה סך ככה, רואים את זה. גלוי לאין כל. שזו המהפכה האחרונה בעצם, מבחינה חברתית כללית, זה ה-60s, מה היינו עושים בלעדי זה? ומה היינו עושים בלעדי ביל גראם? שכזכור, קצת מתקציר הפרקים הקודמים, ילד יהודי טוב שנולד בברלין, מה זה טוב? עצבני, אבל טוב, שנולד בברלין להורים שברחו מרוסיה, בשם וולודיה, אחר כך נוסף לו וולפגנג גראז'ונקה, ועלו הנאצים לשלטון, ברח, הבריחו אותו לצרפת, מצרפת, אחרי שהנאצים כבשו גם את צרפת, יימח שמם עם כל הקולבו. ברגע האחרון, נמלט מציפורניו של השמדאי, ברח בדרך לא דרך, עם עוד ילדים, בקרונות ובקרקראות, ובנסיעות כאלה, ועסק את כל, ירד את כל זה ממרסי, ברצלונה, והפשיסטים של פרנקו, ואז ליסבון, ואז מרוקו, ומרוקו, לדקר, מדקר לקריבים, מהקריבים לארצות הברית, לניו יורק. ב-1941 הוא הגיע, לניו יורק. ואז שינה את העולם, ואלה אנשים שחשוב מאוד לעשות, להאיר את פועלם, מכיוון שהם מצויים, הם לא בקדמת המיקרופון, הם לא הדברים, והם לא, כפי שאמרנו, המוזיקאים. ביל גראם אמר בצדק רב, אני לא יכולתי להיות מוזיקאי, הוא עצמו רצה להיות שחקן, אבל לא רוצה להיות מוזיקאי, אז אני בחרתי את הדבר השני הטוב ביותר לעשות בעולם, אחרי מוזיקאי. הדבר השני הטוב ביותר לעשות בעולם זה לקדם מוזיקאים. להביא, לפתוח בפניהם את הבמה, וכפי שהוא אמר בעצמו, לראות איך הופעה משפיעה על אנשים שמשפיעים על אנשים אחרים, ואז פתאום מתאחד הרעיון. זו הייתה אקספוזיציה לאתמול. זה אני עושה מכיוון שיושב איתנו כאן באולפן, ידידי אלופי וראי, מורה בנתיבות, גיל רס בונשטיין. מה שלומך?
אלן, מעולה, חלק ב' של תוכנית על ביל גרהם, תענוג. מאוד.
אז אני נתתי את כל האקספוזיציה בהתחלה כדי לבקש ממך ש... מה שנקרא, נתקדם, לא רק נחזור ונתרפק על מאורעי הפרק הקודם, כי זה מאוד נוסטלגי ומפתה גם להגיד, אתה זוכר איך אתמול דיברנו וזה וזה וזה. אז פנינו אל העתיד ולמשך חייו המבורכים של ביל גרהם, כל ההקלטות זה של הלהקות שהופיעו אצלו בוונוז, מה שנקרא באנגליזית, במקומות, הכל לייב והכל כפי שביל גרהם האימפרסריו הגדול רצה שאנחנו נשמע את זה. מי אלה?
This is an old true story. This is called I Must Have Did Somebody Wrong. I wonder who. 1 2 1 2 3 4 The bell has tolled, my baby called my train and gone. The bell has tolled, my baby called that train and gone. It's all my fault, I must have did somebody wrong. Everything that happens, you know I am the blame. Everything that happens, you know I am the blame. I wanna find myself a doctor that helps my blood flow change.
My baby done caught that train and gone. The bailout's tore. My baby caught that train and gone. It's all my fault. I must have did somebody wrong.
אמרתי לך רס, רק את הטוב ביותר, את הטופ, וגם ברוח ליברלית מקצה ועד קצה, זה האורמן ברודרס כמובן, קצת סאודן רוק, שרים את שירו של אלמור ג'יימס, Done Somebody Wrong. נמצא איתנו כאן גיל רס בונשטיין, ואנחנו מדברים על ביל גראם. מי זה ביל גראם? ביל גראם הוא המרגן, הוא הבן אדם שבעצם על במותיו, זרם, לא רק שלו, צריך להגיד, היו עוד אנשים שפעלו בשטחים הללו, ואנחנו נזכיר אותם גם, אבל הוא היה מאוד מאוד מרכזי, ולבטח בעל סיפור החיים הנפטל, בנפתולי איסורים ובריאה מחודשת, שאין מה להגיד, שהוא בוודאי כנראה האימפרסריו היחיד בעל ביוגרפיה כזו רצינית ביותר.
מה שחשוב להגיד גם אז זה ש... תראה, בדרך כלל מפיקים לא נמצאים, אתה יודע, בקשר כל כך עם הקהל.
נכון.
או בעלי אולם.
נכון.
אבל הוא פשוט מאוד מאוד דאג לקהל. קודם כל הוא היה צריך לדאוג לו, כי הפילם ווסט, אמרנו שהזכרנו את זה אתמול, שכן בשכונה שחורה. לכן כשמגיעים 2,000 איש להצגה הראשונה ועוד 2,000 איש להצגה השנייה, כאשר רוב הקהל בשכונה הזו, הקהל שבא להופעות הרוק הוא לבן, כבר זה יוצר מתיחות מסוימת.
נכון.
עכשיו, אם השכונה...
הוא לא היה רק, אבל נגיד בסוגריים, כשתמשיך, הזכרת את הפילמו ווסט, אז נזכיר את זה, הזכרנו פעם קודמת, אבל נגיד שוב, בעצם הפעילות המרכזית של ביל גראם בתחילת דרכו, זאת אומרת, בוא נאמר, במהלך הראשון, בחצי הראשון של הקריירה האימפרסריוניסטית שלו,
בסן פרנסיסקו,
היה להיות בעל של מקומות, כן? להיות בעל של וניו, בעל של מקום, וזה מדברים על הפילמור, הפילמור גם בניו יורק, פילמור איסט במזרח, חוף המזרחי, ואתה נדבר על הפילמור ווסט עכשיו, שנמצא בסן פרנסיסקו. בעצם צריך להגיד שכל היקיצה של ביל גראם אל המוזיקה חלה בעקבות הנסיעה שלו אל החוף המערבי, קליפורניה, להיות קרוב לאחותו, כן. שם הביא אותו, כפי שאמרנו, כל מיני מקומות, אור הוא עיניו, הוא הבין שאת זה הוא צריך לעשות. אז מה, כן, אז אתה עומד לדבר על המתיחות?
שוחחתי עם אנשים שחיים היום בארץ, אבל שהיו בתקופה הזו של הפילם הווסט בקליפורניה, והם הדגישו את העניין הזה, שביל, תשמע, ביל לא היה אז בן 60, הוא היה בסך הכל בגיל של חלק, מהקהל שהגיע לפילמו.
35, 6.
כן, הוא היה בדיוק, פשוט היה לו מגע עם אנשים, אפשר היה לדבר איתו, אפשר היה, אתה יודע, ללחוץ לו את היד אחרי הופעות, הוא היה מחכה בכניסה, ובמיוחד הוא היה תמיד יוצא החוצה, והולך לאורך כל התור הארוך שהסתרך ככה בבלוק הזה של הפילמור, והיה מרגיש את הווייבס, וגם פשוט, אתה יודע, מדבר פה ושם עם האנשים, ומנסה להכיר את הקהל. עכשיו, כשאנשים היו נכנסים לפילמור... רק,
בוא נתאר את הסימבוליקה הזו, כל אמריקה הצעירה, כל ה-new generation של אחרי מלחמת העולם השנייה, מוכתב, עומד בתור, מחכה להיכנס לאירועים של אותו פליט גרמני שאבא שלו מת יומיים אחרי שהוא נולד, אמא שלו נשרפה באושוויץ, כן. והאחיות שלו פוזרו כפליטות בעולם, גם כן, שתיים היו איתו בארצות הברית, ולכן הוא נסע לקליפורניה לחיות קרוב לאחותו. אז הוא יוצא והוא רואה את הדבר הזה, כן? בן אדם שמחק את כל, על כל פנים, על פי העדויות שלו והרעיון שלו, מחק את כל שנות ילדותו. לא הסכים לדבר ולהגיד כלום על זה, כי הוא טען שהוא לא זוכר כלום מתחת לגיל 9.
אבל הוא היה מאוד גאה ביהדות שלו.
מאוד.
מספרים שהיה לו במשרד פשוט פוסטר ענק מאחוריו עם מגן דוד, הוא ענד את החי על צווארו.
כל הזמן, בכל הפסטיבלים, שרשרת חי, פעיל מאוד נגד גזענות ואנטישמיות.
בדיוק, בטח. נכון? בכל אופן, אז כשהקהל היה נכנס לפילם הווסט, היו שם פוסטרים, את הפוסטרים הידועים של הפילם הווסט, שהם פוסטרים עם עיצוב מאוד מאוד מיוחד. הרבה פעמים, דרך אגב, בעיצוב, אתה יודע, מרוב פסיכדליה של הפוסטר, קשה לדעת מי בכלל מופיע באותו לילה. אבל כמו שאמרו הרבה אנשים, העיקר להגיע לפילמור, אנחנו סומכים על ביל גראם, שנגיע ויהיה טופ. בכל אופן, ביל חילק בפילמור ווסט, תפוחים בכניסה, היו בלונים, היו כתבות תלויות על הקירות ופוסטרים, זאת אומרת, זה היה מין משהו כזה של אווירה, ניסה ליצור את האווירה כזו של, של בית, בית לאנשים שחלק מהם גם לא היה, היו חסרי בית, היו שם גם הומלסים, התקופה הזו של ההיפים שחיו בקהילות, בקומונות, קהל הכי צבעוני, מעט שחורים, מעט שחורים.
טוב, בכל הסצנה, צריך להגיד, הזו. כן, כל
אבל,
הסצנה של
הקאונטר קאנצ'ו,
והפסיכדליה, ככה.
אבל השכונה, בשכונה, בגלל שהעסקים כמובן פרחו מסביב לפילם הווסט, אז בעצם לא הייתה התנגדות, לא הייתה הרגשה של איזה קולוניאליזם לבן, שפתאום, אתה יודע, כובש את השכונה השחורה שם בסן פרנסיסקו. וזהו, ואז ההופעות, פשוט אחד האטרקציות של הפילמור, זה היה כמובן הלייט שואו. לייט שואו, שזה לייט שואו שונים ממה שאנחנו מכירים, ליקוויד, אתה יודע, הכל כזה פסיכדלי, כמו קצת השומרי מסך, אתה מכיר את השומרי מסך האלו שכזה...
היו פעם, כן, היום כבר לא משתמשים בדברים האלה, אבל כן, בהחלט...
זהו, עכשיו יש שתי הופעות בליינה.
זאת אומרת, רגע, מצד אחד, כשאנחנו רואים את הליינאפים של ההופעות, שהיו בפילמור איסט, בפילמור ווסט, וזה פשוט לא יאמן איזה גודל, וגם ה... היכולת של ביל גראם, הוא התבטא בעניין הזה, לזהות ככה מה זה, איך בעצם, הוא אומר, להקה ממוצעת בארצות הברית בימיו לא מחזיקה יותר מ3-4 שנים. אז מה הסוד של ליצור איזה מין סופר גרופ או איזה מין להקה שנשארת? הוא אמר, לא כולם דווקא התבטא בזכות להקה שאתה אוהב, הוא אומר, אין, לא כולם זה הרולינג סטונס, דווקא נתן דוגמה את הרולינג סטונס, ציפיתי משהו אחר, אבל אהב מאוד את זה, אז מצד אחד הוא היה, הוא ידע להבדיל בין דבר שהוא אהב, לבין מה שאנשים ירצו לקחת איתם הביתה. למשל, הוא מאוד מאוד אהב שתי להקות, שנמחקו לגמרי מן ההיסטוריה המוזיקלית, מי זוכר את H.P. Lovecraft? אתה זוכר את הלהקה הזו, H.P. Lovecraft?
כן, היא נשארה ידועה רק בסן פרנסיסקו.
לגמרי, כן. או הפול, הוא אמר שגם כן להקה דגולה שהייתה בזמנו, והוא דיבר עליה רבות, זה הפול ווינטר קונצרט. זה דברים שלא נשאר מכלום. הוא אמר, ומצד שני, לקחנו להקות אחרות, שמנו אותם במקומות הללו, סנטנה למשל, כן, מי לא מכיר את סנטנה, וג'ניס ג'ופלין, וכל החברים.
אז יש סיפור על סנטנה. תשמע, יש סיפור על כל להקה. בספר של, של ביל, על ביל גראם, יש סיפורים על כל ההרכבים, סיפורים האישיים, איך הוא הגיע אליהם, איך הוא, איך הוא סגר איתם את ההופעות בעצם. עם סנטנה, פשוט הוא יושב במשרד, והוא שומע שיש רעש מבחוץ, אוקיי? הוא מתכופף, מהחלון רואה שני בחורים צעירים מטפסים על הצינורות, אתה יודע, של הפילם הווסט, בכדי להיכנס להופעה של אריק קלפטון, אוקיי? הוא שואל אותם, מה, אתה יודע, ככה, הם מחלץ אותם, פשוט מחליץ אותם למשרד, מסתבר שזה קרלוס סנטנה, ועוד אחד החברים שלו. והוא נותן לי להיכנס חופשי, כי הם מספרים לו שיש להם הרכב עם הרבה קונגס וטימבלים. וזה מדליק אותו, כי אנחנו הזכרנו שהוא אוהב סלסה
מאוד. נכון, אהב מאוד סלסה.
וככה התחיל פשוט המפגש שלו עם קרלוס סנטנה, ומאז הוא היה באמת...
לא, סנטנה...
זאת אחת הלהקות שהוא ממש הפיק אותה ודחף אותה וארגן לה את ההופעה בוודסטוק.
נכון, גם היה קשור באמת, כפי שלמדנו אחר כך, להגבעתו של קרלוס סנטנה פעם ראשונה לארץ. זוכרים לסנטנה, אגב, את ההתחפפות שלו בפעם האחרונה שהוא היה אמור לבוא, ואז ביטל, אתה זוכר?
כן, היה כזה.
בכל אופן, בכל אופן, מי שאוהב סנטנה, שיהיה בריא. סנטנה ללא ספק חייב את חייו לביל גראם. מכיוון שב-1969 הוא יחרוץ את גורלו לחיים ארוכים, כשאנחנו נגיע למעמד וודסטוק. אבל לפני שאנחנו נגיע באמת לסופו של העשור, הרשה לי להשמיע לך עוד משהו. אתה דיברת על הפילמור ווסט, אז בוא נשמע משהו מן הפילמור ווסט, וזה... שים לב לליינאפ הזה. לא, זה בומבה של דבר, אז אתה לא מאמין. ה-Chambers Brothers.
Mustang Sally, think you better slow your Mustang down. Mustang Sally, baby, I think you better slow your Mustang down. To put your big feet on the ground. Now what I said, you know all you wanna do is ride around here. Say ride, Sally, ride. All you wanna do is ride around here. Say ride, Sally, ride. All you wanna do is ride around on Benny. Say ride, Sally, ride. A brand new Mustang, a 1966. You come on with some of that signifying jive. Don't wanna let me ride Mustang Sally, baby. I think you better slow your Mustang down. Yeah. To put your big feet on the ground.
Chambers Brothers, עדיין להקת גוספל סול, דגולה שהופיעה בפילמו ווסט, גיל רס איתנו באולפן, אנחנו מדברים על ביל גראם, כבר פעמיים ברציפות.
וההופעה הראשונה שפתחה את הפילמו ווסט, ג'פרסון איירפליין. הם קיבלו $1,000 להופעה הזו. זכו...
רגע, כמה זה $1,000 ב...
בוא לא נסתכן בערכות.
לא מאמין, אתה יודע, אני כתבתי לי ביומן לבדוק כמה זה $48 ב-1941 היום, ושכחתי לעשות את זה. יש לי קלקולטור כזה, שמחשב את הערך של פעם היום.
וואי, חייבים לעשות את זה. בכל אופן, תשמע, באותה תקופה, ג'פרסון פלן, היה להם חוזה הקלטות שהם קיבלו $25,000. סכום ענק, נדיר, חברות התקליטים מתחילות להחתים את ההרכבים שמופיעים בפילם ווסט, מתחילים להגיע לשם גם האג'נטס, הסוכנים של, של חברות התקליטים, וגריי סליק מופיעה עם ג'פרסון איירפליין, ואז בעצם...
מה זה היא? היא הצטרפה אליהם.
הצטרפה אליהם, כי לפני זה הייתה זמרת אחרת. בעוד הופעה הזו זה היה עם גריי סליק. נכון, נכון. שבאמת הייתה לאחת הזמרות הוואו המקסימות, ושפשוט ג'פרסון איירפליין, גם כן אחת הלהקות שביחד עם הגרייטפול דד, ועם קוויק סילבר, היו במין כזה קולקטיב כזה ביחד. בכל אופן, ביל גראם...
דרך אגב, הקולקטיב הזה שאתה מדבר עליו, זה קולקטיב שגם מפעיל מקומות הופעה ו...
לפני זה, לפני הפילם ווסט, הם הפעילו את הקרוסל.
בדיוק, נכון, כן. נכון, אז, אז, אז...
למשך חצי שנה, משהו
נכון,
כזה.
נכון, כן. זאת אומרת, ברוח סן פרנסיסקו, ברוח המהפכה הזו של הקאונטר קלצ'ר, גם להקות התאגדו, ואני מדבר באמת על ימים, צריך לזכור שהגרייטפול דד, זה לא להקה שכולם יודעים מי הם, והם צריך לדחוף אותם גם כן, והם לא, זה עדיין לא... שנות ה-70 ולא ובטח לא ה-80. וכמובן ג'פרסון איירפליין והקוויק סילבר מסנג'ר סרוויס, כמו שאתה, כן? יפה, המשך.
אוקיי, ביל גראם פשוט עכשיו מתחיל לעשות את הבוקינג בעצמו בנסיעות. זאת אומרת, הוא פשוט נניח לצ'אק ברי, הוא נוסע לצ'אק ברי בכדי לפגוש אותו ולשכנע אותו שיבוא להופיע. צ'אק ברי כמובן הגיע בשעה וחצי באיחור. לא הכיר את ההרכב שמלווה אותו, הרי אנחנו יודעים שצ'אק ברי היה תמיד מנגן עם ההרכבים המקומיים שהיו אמורים להיות מוכנים, ופשוט, אתה יודע, נתן שתי הופעות מדהימות באותו לילה, את אוטיס רדינג.
רגע, 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 עצור, עצור.
יש לך קטע של צ'אק ברי?
מה זה צ'אק ברי? זה צ'אק ספטמבר 1967, בפילמור אודיטוריום, צ'אק ברי, יחד עם הסטיב מילר בנד, עושים את הקטע שנקרא...
שתי הופעות בלילה.
פילמור בלוז. הטרק הזה נקרא פילמור בלוז, אבל זה סטריקלי אינסטרומנטל, אז נשמע אותו קצת, ואז...
כן, מדהים.
אפשר להיות ממש בתוך האולם. צ'אק ברי והסטיב מילר בנד. זה נקרא פילמור בלוז. Thank you. העלות, צ'אק ברי, סטיב מילר בנד. ספטמבר 67, ממש בתחילת הדרכים, במוצא הדרכים, בקריירה המרגנית של ביל גראם. גם צ'אק ברי הלך לא מזמן. יס, כולם אהבו את פילמור, כולם אהבו את פילמור ולהופיע שם. כן, רצית לספר לשומעינו אינסידנט מימי הפילמור שקשור בלהקה דורז. אני רוצה לשאול אותך למה לספר, למה? למה לדבר על הדור?
כי הספר מלא בחוויות, והסיפור הזה של הדור זה פשוט די משעשע. כי הסגירה הראשונה שלו עם הדור זה לשלוש הופעות, ג'ים מוריסון לא מגיע. פשוט לא מגיע. האולם מפוצץ, ואמורות להיות שתי הופעות באותו לילה של הדור. צריך להחזיר לאנשים או את הכסף, או להגיד להם לשמור את הכרטיסים למופע אחר, שידחה. בכל אופן, למחרת להופעה, ג'ים מגיע ומתנצל בפני ביל גראם, מספר לו, תשמע, אני הייתי בסקרמנטו, עברתי מול בית קולנוע, הציגו שם את הסרט קזבלנקה. פשוט הייתי חייב לראות, זה סרט שאני הכי אוהב, המפרי בוגארט. אמנם ראיתי אותו שלוש פעמים, אבל נכנסתי, לא הצלחתי להתאפק, ונכנסתי לסרט. טוב, ביל, אתה יודע, אומר לו, אוקיי, אני גם מאוד אוהב את המפרי בוגארט, בסדר גמור. ואז ג'ים עולה על הבמה, ובזמן ההופעה, אתה יודע, מעיף ככה את המיקרופון בתנועות האלו של רוג'ר דלטרי מההוא.
כן, כן.
אתה יודע, במעגלים כזה, וזה פשוט עובר ליד הראש של אנשים, וביל רואה את זה, בקצה השני של האולם, הוא פשוט מתקדם לכיוון הבמה, בכדי להגיד בסימנים לג'ים שהוא לא יכול לעשות את זה, ואז המיקרופון פוגע לו בראש, בום, דווקא לביל.
לא יאמן, לא ביל, מפתיע שדווקא זה...
ביל
זה...
מספר את זה. ואז אחרי המופע הוא ניגש לבקסטייג' ואומר, תסתכל, אתה רואה פה את הפצע הזה שזה מהמיקרופון שלך, אני מבקש, אני שומר על הקהל שלי, זה חשוב לי.
אם הזכרת כבר את העניין הזה של תרבות ככה מוזיקלית מוחצנת...
אבל שנייה, הסיפור, הסיפור לא הסתיים.
עוד לא הסתיים?
לא, הוא זינק... הוא הגיע לבקסטייג', הוא סיפר, הוא הראה את
החבורה
על המצח, על הראש, ואז למחרת הוא קיבל מתנה מג'ים מוריסון, ג'ים מגיע עם קופסה גדולה למשרד, וכשביל פותח אותה, הייתה שם כסדה, כסדה, שג'ים צייר עליה לגמרי, כסדה מאוירת מנפלא, וביל מספר שכעבור ארבעה ימים, מישהו גנב את זה מהמשרד שלו. אבל אתה רואה, ג'ים מוריסון מביא לו קסדה.
מי אוחז בקסדה ש... תחשוב, מישהו בעולם ככה מחזיק את הקסדה המצוירת של ג'ים מוריסון, שהייתה אמורה... זאת אומרת, בעצם מה שג'ים מוריסון אמר לו, אני אמשיך לעשות ככה עם המיקרופונים, אתה פשוט עשית את הקסדה שלך על הראש אם אתה לא רוצה להיפגע. וצריך להגיד שהוא באמת לא אהב את הדברים הללו. לא אהב את כל, נניח, כל תרבות האלכוהול.
הוא לא אהב שמסכנים את הקהל שלו.
וואלה.
אחד הדברים שהסוד בעצם של ההצלחה של הפילמו, זה שלא היה שם אלכוהול. כי תתאר לך שהיו שם מוכרים אלכוהול.
נכון.
אבל לא היה.
ואני רוצה להגיד עוד משהו,
גם מה שאפשר את הכניסה לצעירים, כי לא היה הגבלה, בגלל שלא מוכרים אלכוהול. זה כל היופי, אנשים התחנכו. מגיל צעיר בפילמו אז. נתנו להם להיכנס לאנשים בגיל 15.
אל תהפוך את זה עכשיו למוסד חינוכי. זה לא היה top of the list מבחינת ה... עכשיו, מבחינה שאימא ככה תשלח את הילד.
לא, אני קורא לזה מוסד חינוכי מאוד חינוכי.
לגמרי,
אדיוקיישן.
הייתי חייב להיות קצת ממלכתי. עכשיו, איך קוראים לזה? הזכרת את ההוא. הם לא כל כך אהבו את... סליחה. ביל גראם לא כל כך אהב את כל ה... אם כבר מדברים על המיקרופון המעופף של ג'י מוריסון, את כל הסצנה הזו של שבירת הגיטרות והסקרילג' הזה שעשו על הבמה עם ההוא שהתחילו את זה לשבור את הגיטרות ברגע
הקליימקס,
בקליימקס המוזיקלי, ולהתעלל באינסטרומנטים המוזיקליים.
כן. אז, אז הסיפור של ההוא זה מאוד מעניין גם כן, כי זה, ההופעה של ההוא הייתה יום למחרת הרצח של מרטין לותר קינג, אוקיי? ופיט טאוזנד מספר את זה בספר, פשוט הרגיש קצת רגשי אשמה שההופעות של ההוק האלו אלימות ושהם מרסקים את הגיטרה ופוגעים במגברים. והוא כזה אמר לעצמו, וואו, אולי אני מגזים. והיה על זה דיבור של שעתיים וחצי בבקסטייג' על ההתנהגות שלהם. ואז יום אחרי הרצח של מרטין לותר קינג, פיטר זונד עולה על הבמה ופשוט מרסק את הגיטרה שלו ואת המגברים בסוף ההופעה וקיטמון את הסט תופים, כי פשוט כבר אתה יודע לשחרר את כל המתח הזה שהצטבר בעזם על הרצח.
אני לא רואה את זה בתור סולידריות עם העניינים הללו. הם שוברים גיטרות וישברו גיטרות, וזה הנחיל גם פוזה מאוד מאוד לא סימפטית.
אז זה לא היה פוזה רס, וזה היה מין איזה, זה כמו שג'ימי אנדרוגס, מה שהוא עושה במונטרי, בפסטיבל על הבמה, זה אתה יודע, זה הקאונטר קלצ'ר. זה מה שלא עושים במקומות אחרים, וזה האנרגיות של כל הפסטיבלים.
במעגלים ההיקפיים של הקאונטר קלצ'ר.
אבל שים לב, אבל בפסטיבלים עצמם לא הייתה אף פעם אלימות.
נכון, נכון.
וזה כל היופי, וגם דרך אגב, בפילם הווסט, לא היו שוטרים בחוץ, למרות האלפים שהגיעו לשם בערבים שהתקיימו ההופעות, והמאבטחים, אתה יודע, מאבטחים בכמות, שניים, שלושה מאבטחים. נכון שלפעמים ניסו לעשות את הקראש, לעשות את זה גייט קראש, לנסות להיכנס כזה, אתה יודע, כמה מאוד צעירים. ביל לא אהב את זה, ואפילו עם ההל אנג'לס, שדרך כלל ההל אנג'לס היו לא רחוקים, אוקיי, מהפילמו, והוא הצליח להסתדר עם ההל אנג'לס, בזכות פיק פן, מגרטפול דאד, שדיבר איתם, והוא דרש גם מההל אנג'לס, מהבייקרס האלו, ולרכוש כרטיסים להופעות.
וואו, פיק פן. יש איזה הופעה, נדמה לי ב-15 במאי, הוא מציג את הלהקה, והוא מתחיל מפיק פן. אני רואה אם אני יכול למצוא את זה במהירות סי עד שעה 11 ולעמוד בדיבור. בוא נשמע מישהו שלא שבר גיטרות על הבמה, רס, אוקיי?
כן.
אתה מחזיק?
כן.
הלו, מה קורה? אור הנר. קדש ברנע. עזוז. אורו. התאריך הוא בלילה שבין 6-7 במרץ 1969, פילמור איסט.
Everybody.
Everybody knows this is nowhere. כמובן, ניל יאנג. ניל יאנג and the crazy horse. תראה איך ביל גראם מאחד את כל ההפכים. טוב, קרה משהו מאוד מרגש עכשיו, אני חייב להגיד. תוך כדי השידור, מאזינה יקרה, רותי שלחה לנו תמונה של, של אבא שלה, ששהה, פרדון, לא פתחתי לך את המיקרופון. דבר?
כן. מרגש בהחלט.
ממש, תשמע, זה לא יאמן שזה קורה. תמונה, היא צילמה את התמונה, לזה, אני פשוט לא מאמין, אנקרויאב. אביה שהה בצרפת עם ביל גראם באותו מוסד לילדים פליטי המלחמה.
באותה קבוצה של ילדים.
באותה קבוצה שעליה דיברנו.
מנתה 65 ילדים.
בדיוק, באותה קבוצה שעליה דיברנו, ורואים בתמונה גם את אביה עומד מימין ואת ביל גראם.
מדהים. מתוך הקבוצה הזו,
לא להזכיר
למאזינים שהגיעו לניו יורק 11.
11, כן.
11, כן.
טוב, אז...
דרך אגב, שמענו גם שבני דודים של ביל גראם...
לא של ביל גראם, של מייקל לנג.
של מייקל לנג מהסרט של וודסטוק.
כן, מנהל, כדיוק מהארגנים של וודסטוק. אבל למה אתה מתזכיר את וודסטוק? דרך אגב, ביל גראם...
כבר לא מספיק לדבר על וודסטוק.
נכון. כן, למה לא מדברים על וודסטוק? ביל גראם היה בוודסטוק. הוא היה בוודסטוק, אבל לא כאמרגן, לא כמפיק. בעצם זה לא היה הפסטיבל שלו. קראו לו לבוא לשם כיועץ.
ומההתחלה, באינטואיציה שלו, הרגיש שזה לא יכול לעבוד. פשוט עם האנשים שניסו לארגן את הפסטיבל הזה. ולכן...
לא בגלל שהוא לא האמין באירוע, אלא לא האמין באופן הארגון של הפסטיבל.
בדיוק, לפסטיבל מונטרי פופ, שהיה לפני, הוא תרם $10,000, ולא ביקש כלום, קיבל רק, אתה יודע, צמיד לבקסטייג'. לוודסטוק, ביקשו ממנו לעזור, היה לו את כל הלינקים לכל ההרכבים הכי חשובים והכי גדולים, ולכן הוא עזר, אבל באיזשהו שלב הוא קלט שהארגון לא... לא, לא, זה לא, זה לא עובד כמו שצריך.
והסתובב שם עצבני
סידרו לו, סידרו לו מלון, אחד היחידים שהיה לו חדר במלון, ומסוק, מהמלון לבמה, מהמלון לבמה.
אל תזכיר את המסוק.
שם היו עשרות מסוקים.
עשרות מסוקים.
אבל משהו רע, הוא היה מאוד עצבני.
היה לו תנאי, היה לו תנאי, הוא אמר, אין בעיה, אני אעץ לכם, אבל יש לי תנאי אחד. מה היה התנאי שהציב ביל גראם למפיקי וודסטוק?
בוא נשמע.
רציתי לשאול אותך, אתה רוצה לתת לי את הבחורה להגיד את זה?
כן.
אוקיי, הוא, התנאי היה שהוא מביא איתו מוזיקאי, שלא היה בליינאפ של הפסטיבל, והוא אמר, אם אתם רוצים שאני אעזור לכם בפסטיבל וודסטוק, אתם תביאו את האומן הספציפי הזה ותסדרו לו הופעה.
נכון.
ובכך סידר לו את החיים. מי היה האומן הזה?
סנטנה. קרלוס סנטנה. דרך אגב, כשסנטנה הגיעו, אמרו להם, אתם מופיעים עוד 5 שעות. והם הופיעו רק אחרי 15 שעות. אז תאר לך שם, לא היה שם בקסטייג', לא היה שם אוכל, בקושי היה שם מים.
הוא גם ניגן עם סנטנה באחד השירים שלו בוודסטוק.
וביל דיבר עם הבמאי של הסרט, הוא אמר, את זה אתה חייב לצלם, ולכן היה צריך, לכן הם חיכו 15 שעות להופעה של סנטנה, כי היה מין ליינאפ כזה, ובכדי, אתה יודע, גם שיהיה מספיק פילים, כי צילמו כמעט את הכל. בכל אופן, ואז זהו, ולסנטנה היה פשוט הסרט וודסטוק,
כן.
בעצם עשה להם את השם העולמי.
כן. סנטנה גם בוודסטוק, פרט ככה ארכיוני, נתן, ככה העניק את הכבוד לביל גראם, הפך אותו גם למוזיקאי, נתן לו לנגן שם באחד הקטעים על פעמון בקר, זה קאובר כזה, הוא ניגן שם באיזה קטע, וגם, אגב, לא רק סנטנה, גם ה-Grateful Dead נתנו לביל גראם פעם אחת להקות באיזה גונג, במלי שוגר מגנוליה, וגם עשו לו איזה כבוד ככה, של כאילו לתת איזה, גם צליל, לחדור לתוך ההופעה עצמה מבחינה של הצלילים, והפרק שלו עם ה-Grateful Dead, בכלל עוד לא נגענו בעניין הזה, ביחסים של ביל גראם עם ה-Grateful Dead.
אתה זוכר כמה הופעות היו לדד בפילם ווסט? 64 הופעות, משהו כזה.
כן? רגע, 64 הופעות של שנות ה-70, כמה הופעות זה ב-2000?
מה הצ'יינג'?
טוב, עכשיו כל דדד...
דרך אגב, עוד משהו יפה, הקרים עם אריק קלפטון, הוא היה קורא את המלודי...
למה אתה תמיד מזכיר את האנשים האלה?
הוא היה קורא את... respect is due, הוא היה קורא את המלודי מייקר, העיתון הכי חשוב של רוק מאנגליה, לא הרבה אז, כמעט שלא היה מגיע לארצות הברית, ואז הוא החליט להזמין את קרים לשבועיים, לשבועיים הופעות רצוף. ואריק קלפטון זכר אותו כג'נטלמן, ומאוד מאוד התרשם מביל, הוא הרגיש שוב, פתאום הוא פוגש את הפרומוטר, פתאום הוא יושב איתו, הוא אומר, זה היה משהו אחרת לגמרי ממה שהיה באנגליה, באנגליה הופענו, אנחנו הקרים בפסטיבלים של ג'אז, ופה פתאום היה לנו אודיאנס, קהל של רוק, וקהל הכי צבעוני והכי מקסים שראינו, ופשוט היה לנו שבועיים מדהימים שם. עוד אחד מהסיפורים.
עוד אחד. טוב, יהיו עוד הרבה סיפורים. שאלו אותו פעם.
ג'ימי הנדריקס.
רגע, 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 עצור. עצור. שאלו אותו... hold your horses, שאלו אותו אם הוא ככה מתחבר, יוצא אם גם המוזיקאים הם חברים טובים שלו, הוא אמר דווקא לא, שמעבר לביזנס הוא לא מתראה איתם יותר מדי עם כל המוזיקאים האלה, וצריך להבין כמה המון 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 להקות, אתה יודע, דברים שכבר נשכחו מלב, פוקו וקקטוס וכל מיני...
כן, הוא לא ירח באמת את כלים בבית שלו.
נכון, אבל הוא אמר שמבין כל המוזיקאים הנחמדים ביותר, ואלה שהוא שומר איתם על קשר, זה האנשים מהביי אריה, כלומר המוזיקאים שמגיעים מהמפרץ של סן פרנסיסקו, and the Englishman. וכל החבר'ה מהאנגליה.
כן.
אותם הוא ככה הסתדר עם האנגלים ועם אנשי מפרץ סן פרנסיסקו. עכשיו, כל דד-הד רס מכיר את קולו של ביל גראם, כאילו זה סבתא שלה, זה לא, אני זוכר שהייתי שומע דברים עוד לפני שהיה אינטרנט, ודמיינתי איך נראה ביל גראם כשהוא כל פעם מכריז על ההופעות של הגרייטפול דד, אתה יודע, זה נשמע כאילו האבא של הלהקה, או ככה מגיע ומציג את החבר'ה, זה לא ג'רי, כשביל גראם מדבר, זה נראה כאילו הוא מעופף ככה בנשיאותו מעל ג'רי, וגם נרחיב בהמשך בפרקים הבאים.
הוא אהב להציג את הלהקות, את ג'פרסון, את ג'פרסון הרפן, הוא היה מציג... אם אתם רוצים לטוס במחלקה ראשונה, רק עם הג'פרסון איירפליין.
טוב, אז כדי לשמוע את הדברים הללו, למרות שהם יבואו גם בעתיד, אני מבטיח, אז בוא נפרוש ליום 29 באפריל 1971, התאריך הזה מעורר צמרמורת אצל כל יודעי חן, 29 באפריל 1971, Live at the Fillmore East.
Allow us a permit. On June 14th, these gentlemen will be in Central Park. Some very good friends of ours and yours, the Grateful Dead.
Jim's cash did keep chugging like the dude of man. Together, more or less in line, just keep chugging. Arrows of neon and flashing marquees out on Main Street. Chicago, New York, considering its home on the same street. Typical city involved in a typical daydream. Hang it up and see what tomorrow brings. Dallas, not a solar machine. Houston, the coast of New Orleans. New York, got the ways and means. Just want to let you be. The cats you meet on the streets with your true love. Most of the time they're sitting and crying at home. One of these days they know they better be going. Out of the door and down to the street all alone.
הולכים על החלק שלישי, תחילת שבוע הבא. ביל גראם. לא נהפוך. כל אבן בביוגרפיה שלו. כאילו לא עשינו כלום. תודה רבה לאילי קונפלד, סאונדמן. תודה רבה לאיתמר אוחנה. ביל גראם. A grateful day. The Fillmore East, West, the Winterland. עקבו בלוחות המודעות כי שבוע הבא חלק שלישי. יש עוד הרבה 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 מה להשמיע.
אתם מאזינים לגלי צהל.
איך אומרים? בחינה פסיכומטרית או מבחן פסיכומטרי?
ממש בקרוב תגלו. אם הוכרתם כחיילים בודדים משוחררים או כחיילים משוחררים זכאי סיוע, דעו שאתם זכאים לקורס הכנה לבחינה הפסיכומטרית במכונים מובילים בעלות מיוחדת. וגם לשובר הנחה בסך 1,500 שקלים למימון הקורס. והכל מהאגף והקרן לחיילים משוחררים במשרד הביטחון. רוצים לדעת עוד? היכנסו לאתר האגף והקרן.
נפצע קשה, רוכב אופנוע מפגיעת מכונית, הוא פונה לבית החולים שיבא, תל השומר, שם נקבע מותו.
על פי נתוני הרלב"ד, עלו להיהרג רוכב אופנוע בכל שבוע. רוכבי אופנוע, את רוב התאונות אתם יכולים למנוע. לבשו ציוד מגן, קסדה שלמה, מעיל ונעליים סגורות, והיו מרוכזים רק ברכיבה. יחד נלחמים על החיים עם הרלב"ד, הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים. אילנה דיין.
אני רוצה שתנסי לקחת אותי לעשר השניות הראשונות על הבמה, מאות אנשים באולם, מיליונים בבית, אצלך בפנים מה קורה?
ירון דקל ועמית סגל.
השר אריה דרעי, אנחנו מודים לך שאחרי השתיקה הארוכה התראיינת אצלנו, אני מקווים שאתה לא מתחרט.
שלום לכם, יום טוב.
חשבתי שתגיד לו מה פתאום.
בוודאי שלא.
למה לסיים את הרעיון בשקר?
יועז הנדל וניצן הורוביץ.
שלום, אני מקשיב לכם, אני שואל את עצמי אם אני אצליח להגיד משהו מעניין כמו השיחה שלכם.
חמישי, משמונה בבוקר, גלי צהל.
מיד אחרי החדשות, טלי ליפקין שחק.